אנחנו שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בפרק כף ג' של ספר שמות, והגענו לפסוק פסוק ז', מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג, כאילו על זיק רשע. מדבר שקר תרחק, לכאורה היה צריך להיות כתוב אל תשקר. האמת היא, בפרשת קדושים יש לנו פסוק ולא תשקרו. לא תשקרו נאמר בבית דין. וגם יש לנו עוד פסוק בעשרת הדיברות שמדבר גם כן על איסור לשקר בבית דין. לא תענה ברעך עד שקר. אבל בסתם שקר בחיים מחוץ לבית הדין, יש לנו רק מצוות עשה. מדבר שקר תרחק. למה לא נאמר מפורש אל תשקר? כנראה בגלל שאי אפשר בעולם הזה עם כל ההשתדלות להגיד דבר מדויק. אם אדם שואל אותך מה שעה, ואתה אומר לו השעה 5, אבל זה לא לגמרי נכון, זה 5 ודקה, זה דקה ל5, האם זה יקרה בכלל שקר? לא ניתנה תורה למלאכי השרת, ואי אפשר לצמצם, אמרו רבותינו, ולכן התורה מצווה להתרחק. זה אומר שבעצם אסור לשקר במודע, אבל לא שאפשר לכוון לגמרי לאמת, אומר המהר"ל מפראג בהקדמת תפארת ישראל, דרך האמת רחוק משיימצא. לכן גם מסביר המהר"ל מדוע אין ברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו ללמוד תורה. כי ללמוד תורה פירוש הדבר לכוון לאמת. וזה אתה לא יודע אם אתה מכוון לאמת. רוב הפעמים אתה לא מכוון בדיוק לאמת, ואז יוצא שהברכה תהיה לבטלה חלילה. ולכן אתה צריך או לעסוק בדברי תורה כנוסח האשכנזים, או על דברי תורה כנוסח הספרדים, אבל לא, אין לנו מצווה ללמוד, כלומר אין לנו ברכה ללמוד תורה, כלומר לכוון לאמת. ונקי וצדיק אל תהרוג כי לא אצדיק רשע, הכוונה שיצא צדיק, מה? לבנתי מה? יש דברים גם שמותר לשקר, טוב זה כמו כל הלכה, שגם כתוב בתורה שאסור להרוג, אבל לפעמים צריך להרוג. זאת אומרת, זה לא חדש, כלומר זה שמותר לו לשנות בדיבורו. כן, כי השאלה היא למה תמיד חכם מותר לו לשנות בדיבורו, בכמה דברים. בגלל שזה עצמו האמת. כלומר, להגיד את האמת זה לא יהיה האמת. זה כל העניין. ונקי וצדיק אל תהרוג כי לא אצדיק רשע. זאת אומרת, מה זה ונקי וצדיק אל תהרוג? מי שיצא צדיק בדינו. אז יש לך אולי טענה ש... בכל זאת יש סיבה להרוג אותו, כי הוא לא לגמרי, הוא לא לגמרי צדיק במובן המוחלט, הוא רק צדיק לעומת אותו דין. אז אתה אומר לא, כי לא אצדיק רשע, שמה תאמר אני צריך לעשות סדר בעולם ולהרוג אנשים רעים, גם אם הם לא התחייבו באופן מוחלט על פי המשפט, אז זה נאמר אל תדאג, הקדוש ברוך הוא לא יצדיק רשע. ולכן אפשר להשאיר דברים בידיו של הקדוש ברוך הוא, גם כשבית הדין לא מצליח לפתור את כל הבעיות. למשל, אם אנחנו יודעים, אנחנו מניחים שמישהו הרג, אבל אין לנו הוכחות מוחלטות, אז לא הורגים אותו. למה? אבל תגיד, אבל בכל זאת, אני יודע שהוא הרג, רק שלא מצאתי ראייה משפטית, על זה נאמר, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא כבר יטפל בזה, כי לא אצדיק רשע. נדבר פה מצד פשוטו של מקרא. ושוחד לא תיקח. מה זה שוחד? שמה תאמר, אולי כדאי כן לקחת שוחד. למה? כי אני הולך לפסוק את הדין באמת. זאת אומרת, אני מקבל את הכסף לא כדי לשקר. אני מקבל את הכסף כדי לעזור לו למצוא ראייה משפטית לטובתו. אז לכאורה אני לא עיוותתי את הדין. על זה הוא אומר לא. כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. כלומר, נראה לך שאתה פוסק באמת את האמת, אבל אתה לא שם לב שאתה כבר משוחד. מסופר בגמרא על רבי ישמעאל, שהיה לו אריס, שהיה מביא לו תמיד ביום מסוים, היה מביא לו את הפירות מהשדה שהוא היה חייב לו. יום אחד הוא הגיע יום מוקדם יותר. שאל אותו רבי ישמעאל, למה באת היום מוקדם יותר? אומר, כי יש לי דין אצלך. ואמרתי לעצמי, אני אביא לך את מה שאני חייב לך בזמן, כדי שלא יצטרך לבוא פעמיים. אמר לו רבי ישמעאל, אני פסול לדון לך. למה? כי אני הרווחתי משהו ממך, ולכן אני לא אדון. מה? למרות שזה מגיע לו, זה לא היה שוחד במובן, כן? אז זה היה שוחד רוחני כזה, של הקדמת הזמן. אחר כך אותו אדם נכנס לדין אצל מישהו אחר, ורבי ישמעאל אמיה אומר, אלוואי ויתען כך, אלוואי ויתען כך. אז הוא אמר, הנה, רואים כמה שהשוחד כן פועל על האדם, שהוא בכל זאת נוטה אליו. כן. וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. מה העניין כאן? התורה מגינה על אנשים שאין להם הגנה. מדוע הגר הוא מאלה שאין להם הגנה? כי אין לו משפחה. בדרך כלל, אדם, גם יעזרו לו אחרים. אבל הגר, או יתום ואלמנה, כאן זה לא הוזכר, אבל יש אנשים שמצד מעמדם החברתי הם נמצאים בחולשה, ועל זה אמרה התורה, וגר לא תלחץ. עכשיו, יותר מזה, ואתם ידעתם, זה ביטוי שהתורה חוזרת עליו הרבה, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים, רש"י כותב, מום שבך, אל תאמר לחברך, אבל יש גם שאתה מכיר, כלומר, יש לך שייכות אל הזהות הזאת של הגר, כי גר הייתה בארץ מצרים. מה זאת אומרת, בעצם מי גר בעולם הזה? מצד האמת, כל אדם בעולם הזה הוא גר. מצד נשמתו הוא גר בעולם הזה, מצד גופו הוא תושב בעולם הזה, אבל כחוויה קולקטיבית, עם ישראל הוא זה שחווה את הזהות של גר, בגלל שהוא היה גר בארץ מצרים. יש בעניין הזה של הגירות, יש בפרשת בהר, נאמר, כי גרים ותושבים אתם עמדי. מסביר הרב אשכנזי, אם אתם גרים בעולם הזה, אתם תושבים עמדי. אבל אם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עמדי. זאת למה? משום שהקדוש ברוך הוא בעולמו, הוא גר. כן? כלומר, הוא מסולק, הוא מסתתר. ולכן, מי יכול לדעת את השם? מי שגם כן חווה את חוויית הגירות. ולכן, הקדוש ברוך הוא סידר גם מבחינה ההיסטורית, שאנחנו נחווה חוויה של גירות קולקטיבית כדי להבין אותו, כדי לדעת אותו.
מה? איך היה לך השפעתי בעולם אם אתה לא ממש תושב
הגיר? לא, בעולם הזה אני, לא, בעולם הזה אני גר. אני גם תושב. זה מה שאברהם אמר, הוא אמר, גר ותושב אנוכי. והוא אמר את זה לבני חטא, אמר, אמכם, גם אתם כאלה. והם לא הסכימו איתו. לא הסכימו איתו, אז הוא, אם ככה, התייאש מהם באיזשהו שלב. אבל זאת אומרת או כמו שרבי יהודה הלוי אומר, כגר תושב אני על גב אדמה, ואף כי בבטנה נחלתי. זאת אומרת שהאדם בעולם הזה, לא ברורה שייכותו אל העולם. כלומר, הוא גם שייך וגם לא שייך כאחד. אם הוא היה מלאך, היה לגמרי גר. אם היה בהמה, היה לגמרי תושב. אבל הוא לא זה ולא זה. הוא במצב של השתלמות. לכן האדם גם הוא הגורם בעולם שמתפתח, או שגם מפתח את העולם ומשנה את העולם, בגלל שהוא לא יציב. בכלל, הגויים נקראים בשפה של חז"ל בשם אומות העולם. למה העולם? כי הם שייכים לעולם. ואז עם ישראל מלמה הוא שייך. אם הגויים הם אומות העולם, אז מאיפה אנחנו? אנחנו לא מהעולם. כן? ובכלל שעל פי הטבע יש פה אומה שאין לה מקום. היינו במצרים, זה שייך למצרים. הגענו לכנען, היו פה כנענים. הכנענים לאן הלכו? לאפריקי. מה הם עשו באפריקי? גירשו עם אחר. כלומר, אנחנו גורם שמפר את היציבות של סדר העולם. אז זה, וזה קיבלנו בזה שהיינו גרים בארץ מצרים. ו... השאלה אם אנחנו התגיירנו להיות מצרים. לפי הפשט, לא התגיירנו להיות מצרים. נשארנו אנחנו. אז זה נקרא, אז לכן, לפי פשוטו של מקרא, מה שכתוב כאן, הגר זה לא הגר צדק, אלא אפילו אדם שזר. אבל לפי ההלכה, נאמר רק על גר צדק. למרות ש, מזה למד בעל ספר החינוך שצריך לרחם על כל אדם זר.